טוב רבותיי, אנחנו ממשיכים על גבי השיעור של שבוע שעבר. לא רק השיעור של שבוע שעבר, למעשה בשיעורים האחרונים עקבנו אחרי ההתקדמות של הציונות בקיצור, בתמצית, מראשית הציונות דרך קום המדינה, ושבוע שעבר דיברנו על מלחמת ששת הימים. מובן, לכבוד יום ירושלים, רציתי להגיע למלחמת ששת הימים, אבל כמובן, מלחמת ששת הימים היא לא סוף הסיפור. אנחנו עוסקים היום בתקופה שאחרי מלחמת ששת הימים, שהיא התקופה הקרובה, היא תקופת מלחמת יום כיפור. מלחמת יום כיפור זה מפורסם, יש דברים אחרים שהם הרבה פחות מפורסמים ואנחנו נעסוק בהם. אז קודם כל, קצת חזרה כדי שנדע איפה אנחנו עומדים. אנחנו דיברנו שבוע שעבר על הנס הגדול של מלחמת ששת הימים, לא רק במובן של הניצחון הצבאי המסוים, שבאמת גם כן היה הדבר מיוחד מאוד, ההצלחה לדוגמה של חיל האוויר להפתיע את האויב, להרוס את חילות האוויר ואת שדות התעופה של כל המדינות מסביבנו. אבל היה בזה נס בכלל יחסית למצב שהיה עם ישראל לפני המלחמה. עם ישראל היה קצת בדיכאון. היה, אתה אומר לא קצת, אפשר להגיד גם לא קצת, אבל תלוי יחסית למה. ברוך השם, לא היינו בגלות, עם ישראל היה בארץ ישראל, כבר הייתה מדינה, אבל הייתה אבטלה, היה מצב של מיתון כלכלי, איבדו את המצב רוח של הקמת המדינה, של החלוציות, ומלחמת ששת הימים הצליחה להחזיר את הרוח לעם ישראל, להעלות, לרומם, וגם לשפר אפילו את המצב הכלכלי. כל זה טוב מאוד. אבל גם הזכרנו בסוף השיעור, שמלחמת ששת הימים עצמה יוצרת מה שקוראים לפעמים בעברית קו שבר. משבר. אבל משבר שמופיע בתור קו שמחלק את עם ישראל. כיוון שהיהודים שמגיעים אחרי המלחמה ובאים לבקר אפילו בירושלים ונכנסים לשער יפו ופוגשים את השוק הערבי, חלק מהם אומרים חזרנו הביתה וזה שלנו, וטוב ניתן לערבים אם הם יתנהגו יפה להמשיך בחיים שלהם. וחלק אומרים, מה, זה לא אני. אני אדם ששייך לעולם המודרני, וצריך לתת את זה לערבים שהם יסתדרו בעצמם, ואנחנו לא רוצים את זה. עד כדי כך. ולכן, נוצר חילוק בין אלה שדגלו בארץ ישראל השלמה, כפי שקראו לזה, רבינו צפי יהודה זצ"ל התנגד לביטוי ארץ ישראל השלמה. ארץ ישראל השלמה כוללת את עבר הירדן המזרחי ועוד הרבה מקומות, ופה זה כבשנו עד לירדן, זה טוב מאוד, הוא שמח מאוד בזה, אבל זה לא ארץ ישראל השלמה. על כל פנים כך נהגו אז לקרוא לתנועה הזאת, כמה תנועה למען ארץ ישראל השלמה, שאלה החלקים של המולדת שלנו ואנחנו צריכים ליישב אותם ולהכריז עליהם ריבונות. ולעומת זאת היו כאלה שהתחילו אז להכריז, לא, מה פתאום, אנחנו צריכים לתת אותם לערבים. וכמובן היו הרבה יהודים טובים שהיו באמצע, ולא פה ולא פה, והממשלה בינתיים נקטה במדיניות של שב ואל תעשה. אבל העניינים האלה של הבנה מהי ציונות? למעשה בזה אנחנו עוסקים. עסקנו בציונות. ועכשיו יש פה שאלה יסודית. מהי ציונות? האם ציונות פירושה, טוב חבר'ה, אנחנו ברחנו מאנטישמיות, ובחוץ לארץ לא יכולנו להתגונן, ועכשיו יש לנו מדינה משלנו, ואנחנו יכולים להתגונן, ויש לנו צבא, אבל חוץ מזה אנחנו רוצים להיות, קוראים לזה עם ככל העמים. ואם יש פה אנשים בעייתיים שקוראים להם ערבים, אז טוב, בסדר, תנו להם את מה שאפשר לתת להם, תעשו איתם שלום, לא משנה באיזה חלק מארץ ישראל תהיה המדינה, העיקר שתהיה לנו מדינה שאנחנו יכולים להחזיק מעמד. יש בעיות טכניות לפעמים. טוב, אז צריך לפתור את הבעיות הביטחוניות, את בעיית קו הגבול. אבל הכל על הבסיס הזה העקרוני שאנחנו מדינה ככל העמים ואין בנו משהו מיוחד. לעומת זאת, כפי שאמרנו, כבר כשדיברנו על הציונות, על היסודות של הציונות, אם הציונות פירוש הדבר שאיפה לחזור לנשמה שלנו, לחזור למצב של עם ישראל בארץ ישראל שהוא לא עם ככל העמים, אז יש לזה משמעות אחרת. ואפילו מי שלא חי על פי התורה, במשמעות האמיתית שלה, עם תורה ומצוות כמו שצריך, אבל אפילו מי שלא חי כך, יכול כן להבין שעם ישראל יש לו שורשים עתיקים, והוא בונה על המסורת של התורה, התנ"ך כפי שקוראים לזה, והוא כן צריך להחזיק בירושלים ובחברון ובכל החלקים האלה של ארץ ישראל, אפילו אם לא מסיבות כפי שקוראים לזה דתיות ממש. אז יש פה בירור יסודי מהי ציונות, מה המטרה שלנו, יותר מזה, איך אנחנו אמורים לחיות בכלל במדינת ישראל, מה אנחנו חיים, מה עם העקרונות? כמובן השאלה הזאת מתחילה אז וממשיכה עד ימינו. כל הוויכוחים שיש בזמן האחרון על חוק הלאום, על הדמוקרטיה, על המשפט, על דברים כאלה, הם בנויים על השאלה הזאת, מה עם יסודות הקיום שלנו בתור עם במדינת ישראל. עכשיו צריך להבין שמבחינה היסטורית, אמנם התהליך התחיל במלחמת ששת הימים, מלחמת ששת הימים יצרה באמת מצב מאוד שונה ממה שהיה קודם, אבל התהליך הזה המשיך, ומה שהוציא אותו עוד יותר אל הפועל היה דווקא מלחמת יום כיפור. ויש כאן מהלך אלוקי מאוד מעניין. כי מלחמת ששת הימים היא כאילו מתנה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו נשיקה, ליטוף. נכון שזה לא היה קל ולא היה פשוט, וגם נהרגו כמובן חיילים במלחמה. מלחמת ששת הימים, אבל סך הכל היא מתנה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו במתנה חלק גדול מארץ ישראל שלא היה בידינו. והקדוש ברוך הוא מרומם אותנו ונותן לנו הרגשה מאוד חיובית. ולעומת זאת, מלחמת יום כיפור במובן הזה היא סטירת לחי. יש שם קושי מאוד גדול, ונפרט קצת בהמשך. אבל הקדוש ברוך הוא מחנך אותנו, הזכרנו בשיעור הקודם, הקדוש ברוך הוא מחנך מאוד גדול, הכי גדול כמובן שיש, והוא מחנך את עם ישראל. והוא מביא אותנו למצב של בירורים וכל מיני מחשבות על המשמעות של החיים שלנו על ידי הפעולה המשולבת פה של שתי המלחמות. עכשיו בואו נבין קצת מה קרה אחרי מלחמת ששת הימים. מצד אחד, הממשלה, כפי שאמרתי, אמרה שב אל תעשה. לא בוער, אנחנו לא לחוצים, אנחנו זכינו לשיפור, כפי שאמרתי, של המצב הכלכלי, המצב הרבה יותר טוב עכשיו. זה צד אחד, כמובן כולם הרוויחו מזה. מצד שני, אנחנו לא הולכים לעשות שום דבר של קבע עם החלקים האלה של ארץ ישראל שזכינו בהם. אחרי מלחמת ששת הימים היה אפשר לטייל ביהודה ושומרון, אבל לא יותר מזה. גם לטיול אי אפשר היה לישון שם בלילה. כך היה הכלל, שיש שם ממשל צבאי וצהל אחראי על הדברים, אי אפשר היה לישון ביהודה ושומרון. כלומר, כאילו, הקפאת מצב. זה בידינו, אבל אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות. אבל אפילו היו מוכנים להיכנס למסע ומתן עם הערבים, הערבים לא רצו להיכנס למסע ומתן. הערבים רצו להתנקם בנו על המפלה של מלחמת ששת הימים. וזה נעשה, וזה דבר שהצעירים כבר לא זוכרים, אבל עשו את זה בכל מיני צורות שגרמו לכך שהתקופה אחרי מלחמת ששת הימים דווקא הייתה תקופה מאוד מאוד קשה מבחינה ביטחונית. קוראים לזה לפעמים מלחמת ההתשה. כי הערבים ניסו להתיש אותנו. הדבר הזה קרה בכמה חזיתות. היה במיוחד בדרום מול המצרים. המצרים ממש עסקו בלחימה. הם לא לקחו צבא וניסו שוב לחצות את התעלה בינתיים. אבל הם תקפו בכל מיני צורות ובכל מיני אופנים, וצהל תקף חזרה. והייתה שם לחימה, ולחימה קשה, נהרגו שם הרבה מאוד חיילים משלנו. במזרח היה באותה תקופה מצב שבמה שנקרא ממלכת ירדן, המדינה השכנה מעבר הירדן המזרחי, שאמור להיות חלק מארץ ישראל, אבל שולט שם מלך, אבל באותו הזמן המלך נתן אפשרות לארגוני המחבלים לשבת אצלו, להתיישב, להקים בסיסים, והם ניסו כל הזמן לחדור, כל הזמן היו חוליות שחצו את הירדן וחדרו וניסו להגיע לבצע פעולות חבלה במדינת ישראל. אז צהל היה כל הזמן חייב להילחם גם שם. לתפוס את חיות המחבלים, היו, קראו לזה תקופת המרדפים, כי רדפו אחרי החוליות, באמת הצליחו ברוך השם לתפוס את כולם, ובדרך כלל חיסלו את המחבלים האלה, אבל זה גם היה קשה. היו בעיות גם בצפון, הייתה תקופה מאוד מאוד בעייתית מבחינה ביטחונית. עם כל הבעיות, עם ישראל לא חזר למצב שהיה לפני מלחמת ששת הימים. לא הגיע מצב שוב של ירידה מסיבית מארץ ישראל לחוץ לארץ. המצב הכלכלי עדיין היה סביר. הייתה הרגשה שהממשלה מנהלת היטב את הדברים ויודעת מה היא עושה. אבל זו לא תקופה קלה, זו תקופה שיש הרבה התמודדויות. בינתיים, דבר שחשוב לדעת, קמים כמה יהודים ואומרים, אנחנו כבשנו את יהודה ושומרון, זה שלנו, צריך להקים שם יישובים. בתקופה שבין מלחמת ששת הימים למלחמת יום כיפור, אנחנו מדברים על תקופה לא ארוכה, תקופה של רק 6 שנים, קמו רק מקצת יישובים. קודם כל חזרו לכפר עציון הבנים של היישוב שנחרב, וכיוון שהיה באמת יחס מאוד חם כלפי הסיפור הזה של כפר עציון, נתנו להם רשות לחזור ולהקים את היישוב שלהם מחדש. אחר כך, בזכות קבוצה של יהודים שהתמסרו לזה, קם יישוב יהודי בחברון, שאחר כך נוצר ממנו מה שנקרא היום קריית ארבע. זה קם לא בגלל שהממשלה הסכימה, אלא בהתחלה בניגוד לכיוון של הממשלה, אבל אנשים קמו ותפסו יוזמה והתיישבו, והממשלה בדיעבד שיתפו הפעולה עם היוזמה הזאת, עד שנוצר שם ממש יישוב, הם קיבלו אישור ממשלתי ובנו שם יישוב, הבניינים הראשונים של קריית ארבע, וגם בנו אלון שבות. בינתיים לא היו יישובי קבע, יישובים אזרחיים נוספים, אבל הקימו מה שנקרא אז האחזויות נחל. כלומר, הנחל היה אז גוף שהיה אמור להקים יישובים או לחזק יישובים קיימים. זה נקרא נחל, זה ראשי תיבות נוער חלוצי לוחם. חיילים שגם עוסקים בחקלאות, עוסקים בהתיישבות. זה מושג מהשנים הראשונות של המדינה שהיום כבר לא כל כך קיים. אבל הרעיון הזה היה רעיון מאוד חיובי, והקימו באמת האחזויות בבקעת הירדן, במקומות נוספים, אפילו בסיני. כל הפעולות האלה נמשכו, אבל הממשלה לא הסכימה באופן עקרוני לעוד יישובים אזרחיים, יישובי קבע, ביהודה ושומרון. לקראת מלחמת יום כיפור התחילה תזוזה של אנשים שרצו לארגן אפשרות של התיישבות. דיברו על זה שכיוון שישבו את חברון צריכים ליישב גם את שכם. הדברים לא יצאו אל הפועל לפני מלחמת יום כיפור, ואז פורצת מלחמת יום כיפור. עכשיו, מה קורה במלחמת יום כיפור? מלחמת יום כיפור יוצרת זעזוע עמוק במדינת ישראל, כיוון שההרגשה היא שמלחמת יום כיפור היא המילה המפורסמת מחדל. למה היא מחדל? יש כמה נקודות פה, חלק אמיתיות וחלק הרגשה. קודם כל, הייתה בעיה מודיעינית, וזאת בעיה אמיתית, אבל צריך להבין מה קרה. זה לא שלא היה מודיעין, שהמודיעין נכשל ולא ידע שיש הכנות למלחמה. המודיעין העביר דיווחים שיש הכנות אצל המצרים למלחמה, גם אצל הסורים. אלא מה? עמד אז בראש אגף המודיעין יהודי, אלוף בצהל, ראש אגף המודיעין, שהיה גם בן אדם מאוד חכם, מאוד מאשים, כולם התפעלו ממנו, והוא החליט שכל הדיווחים האלה רק מצביעים על תרגילים ולא יותר מזה. המצרים לא מעיזים בשלב הזה לפתוח במלחמה. כך הוא החליט, כך היה שיקול הדעת שלו. וכך הוא גם דיווח לממשלה. הוא חסם את כל הדיווחים שמצביעים על מלחמה, ודיווח שנכון, המצרים עסוקים בכל מיני דברים, אבל זה לא מלחמה. כמעט עד לרגע פרוץ המלחמה, כך הוא עשה. עכשיו, זה דבר מאוד חמור. החליטו בגלל זה, אחר כך שהקימו ועדות חקירה, ועדת חקירה מרכזית הייתה מלחמת יום כיפור, שחייבים מעכשיו והלאה לשמוע במודיעין תמיד שתי דעות. קבעו כלל שבאגף המודיעין תמיד צריך להיות מישהו שיגיד את הדעה הפוכה. כי לא ייתכן דבר כזה, שהממשלה שומעת רק דעה אחת, אפילו אם זה מאלוף, חשוב, ואדם חכם והכל, אבל הנה רואים שהוא טעה. זה היה מחדל אחד. בגלל זה באמת חיכו עם כל מיני הכנות למלחמה עד לרגע האחרון. אבל היו מחדלים נוספים. החיילים שהגיעו למלחמה דיווחו שרמת התחזוקה בימחים, במחסנים של הציוד הצבאי, הייתה גרועה מאוד. וזה גרם גם לעיכובים וגם לבעיות בציוד וכל מיני דברים חמורים. אז זה עוד מחדל. על גבי כל הדברים האלה, הייתה גם הרגשה לא טובה. כי סך הכל במלחמת יום כיפור חטפנו מכה מאוד קשה. התאוששנו, ניצחנו, בניגוד לכל הסיכויים וכל מה ש... כל ההצלחות שבאמת הם הצליחו, גם המצרים וגם הסורים הצליחו מאוד בהתחלה, מבחינה צבאית. והצלחנו להתאושש ולחזור ולנצח אותם. בצורה חד משמעית ניצחנו גם את הסורים וגם את המצרים. ואף על פי כן, ההרגשה הזאת שכאילו היה אפשר לחסוך את כל העבידות ואת כל הקושי הזה אם לא היה מחדל, זה גרם באמת להרגשה מאוד מאוד לא טובה בציבור בכללותו. היו המון עבידות. עבידות בנפש וכמובן גם פצועים והיו שבויים. אז היו הרבה משפחות כמובן שהיו אבלות והרבה אנשים שהכירו חיילים שנהרגו או שנפצעו. יצאו מהמלחמה הזאת בהרגשה מאוד מאוד קשה. בנוסף על כך, אחרי המלחמה צהל היה הרבה יותר קטן מאז. מהיום, סליחה. אז מהיום. וכדי להחזיק בקווים מול האויב, החזיקו אנשים במילואים במשך חצי שנה. עכשיו תחשבו, בן אדם תכנן לימודים, או אדם עובד בתור עצמאי, חצי שנה במילואים, כל התוכניות שלו מתבטלות. זה לא קל. נכון, יש... סכנת נפשות, הוא יודע שהוא נלחם, אבל זה לא פשוט. אנשים לא ראו את הבית במשך חודשים. מי שנלחם בסיני כדי להגיע מסיני חזרה לחופשה הבית היה צריך לטוס. אז נכון, צהל דאג לזה ואפשר לחיילים, הביא טלפונים ניידים וכל מיני דברים, אבל זה היה, זאת הייתה תקופה מאוד מאוד קשה. וגם בתקופה הזאת המשיכו להיהרג חיילים, הגבולות לא היו שקטים. אז עם ישראל עבר זעזוע מאוד מאוד כבד. זה בא לידי ביטוי בכלי התקשורת, אפילו בשירים, וכמובן באווירה, באווירה החברתית. כמה אנשים באו, אנחנו באו ואמרו, אנחנו צריכים להחליף את הממשלה. אי אפשר, אי אפשר להמשיך ככה. לא להחליף את הממשלה כי אנחנו לא מסכימים איתה, אלא כי נכשלו. נכשלו, לא היו מוכנים, לא עשו את מה שצריך לעשות. האשמות מאוד כבדות. כל המצב הזה לאט לאט הלך וחלק אנשים התאוששו, חלק יצא שינויים שנדבר עליהם עוד מעט, אבל גם כשהמצב התחיל לחזור לנורמלי, זה פעל. מה פירוש פעל? כשאדם עובר זעזוע, תארו לעצמכם, יהודי, לא עלינו, עובר, נאמר, תאונת דרכים. מקווה שלא לא יקרה וכולם יהיו בריאים, אבל אדם עובר תאונת דרכים. נפצע, צריך להגיד, מגיע לבית חולים, שוכב שם איזה זמן, צריך לעבור טיפולים. בסוף נאמר שהוא מתאושש 100%. הוא חוזר להיות כמו שהוא היה קודם מבחינת ההרגשה? לא. הזעזוע הזה פועל עליו. אדם מרגיש אחרת אחרי שהוא עובר חוויה כזאת. זה מה שקרה לכל המדינה בגלל מלחמת יום כיפור. את התוצאות רואים בצורה מאוד מעניינת. נציין קודם כל, אחת התוצאות הכי מפתיעות שאולי היום לא תבינו את ההפתעה הזאת. אני אסביר. נוצרה באותה תקופה דבר שקראו לו במשך הזמן תנועת התשובה. חזרה בתשובה של מספר לא קטן של יהודים שבאו מבתים שנקראו חילוניים והתחילו לקיים תורה ומצוות. למה זה היה כל כך מפתיע? כי בשנים הראשונות של קום המדינה התהליך היה בדרך כלל הפוך. רוב מי ששינה את ההשתייכות שלו עבר מהכיוון הדתי לכיוון החילוני. זאת הייתה האווירה. הכיוון החילוני נחשב להרבה יותר טוב, הרבה יותר חיובי. אדם בכלל היה מתבייש בשנים הראשונות ללכת ברחוב עם כיפה. היו בעלי תשובה מועטים מאוד. זו הייתה תופעה מאוד נדירה. נכון. הרב ביגון היה כבר בתקופה הקודמת, אבל באופן כללי לא היו הרבה בעלי תשובה. היה באמת תופעה כל כך לא שכיחה שראיתי מישהו שכתב, זה, אל תסמכו על זה שאנשים יחזרו בתשובה עם כל הדברים של הרב קוק וזה, טוב, אחר כך רואים שהוא טעה, אבל הוא חשב ככה. כשפתאום נוצא גל של חזרה בתשובה, זה היה מאוד מפתיע. מה קרה פה? אמרתי לכם מה קרה. כשאדם מזדעזע, הוא מתחיל לשאול שאלות. כשהחברה הישראלית הזדעזעה, אנשים התחילו לשאול, מה אני עושה פה? בשביל מה אני חי? מה משמעות החיים שלי? וכשאנשים התחילו לשאול שאלות, הם חיפשו תשובות, לא במסגרת המוכרת להם של הציונות החילונית. בגלל זה באמת, הזכרת את הרב ביגון, בגלל זה קם מכון מאיר בין השאר. כיוון שלפני מלחמת יום כיפור, כשהיו בודדים שחזרו בתשובה, הם יכלו לבוא למרכז הרב, והיו דואגים להם לחבותה ולכמה חבותות, והרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה היה יכול לטפל אישית בבעלי תשובה. אבל כשהתחילו להיווצר כמויות, אז הרב ביגון אמר, אז אנחנו צריכים להקים איזושהי מסגרת שתטפל בהם. אבל לא רק אצלנו. גם בציבור שנקרא חרדי, הם ראו שאנשים חוזרים בתשובה, התחילו להקים מוסדות, ישיבות לבעלי תשובה, מסגרות. ממש נוצר גל כזה. עכשיו, זה אחרי מלחמת יום כיפור. זו תוצאה אחת בולטת מאוד מהמלחמה שהיא מצביעה על תהליכי העומק שקורים פה. עכשיו היו דברים הרבה יותר גלויים. אחרי מלחמת יום כיפור, לא מיד, אבל התחלפה מפלגת השלטון במדינת ישראל פעם הראשונה מאז קום המדינה. הדבר מאוד בולט. מדינה קיימת כבר שנים, כן, יותר מ-20 שנה. 20 וכמה שנים. וכל הזמן אותה מפלגה שולטת. מפלגת העבודה, כפי שנקראת היום, מפאי של אז, כל הזמן היא המפלגה הכי הכי גדולה, ובסדר, אז היא עושה קואליציה, מפלגות אחרות, אבל אוטומטית ראש המפלגה הזאת הוא ראש הממשלה. למה? כי המפלגה הכי גדולה, אין לה מתחרים בסדר גודל כזה. בבחירות הראשונות מיד אחרי מלחמת יום כיפור, עדיין מפלגת העבודה חזרה לשלטון. היו בחירות שהיו אמורות להיות ממש בזמן שעדיין היו מגויסים ודחו אותם בכמה חודשים. אבל אז עדיין הם קיבלו מספיק קולות כדי להרכיב קואליציה, אבל בבחירות שאחרי, כבר הליכוד עלה לשלטון. מנחם בגין נהיה ראש ממשלה, וזה מהפך גדול מאוד. קוראים לזה מהפך, מהפך פוליטי, מהפך בהרבה מאוד מובנים. זה בולט. זה גלוי לכולם, ואין, מה? כן. אין הרבה ספק שזה תוצאה של מלחמת יום כיפור, אפילו שזה לא קרה מיד. כפי שאמרתי, היו הרבה תלונות, והיה את ההגשה של מחדל, היו עוד דברים שהצטרפו לזה. כי כיוון שהחלוציות המקורית של שנות המדינה הראשונות נחלשה, אז התחיל גם בחוגי השלטון חיפוש של הנאה אישית, ומצאו בחוגי השלטון כמה וכמה מקרים של שחיתות, שוחד ודברים דומים לזה, וזה כמובן גם כן החליש מאוד מאוד את, את מפלגת השלטון, מפלגה שמוצאים אצלה כמה וכמה מקרים כאלה, חשדות, דברים שכבר הגיעו להכנסת אנשים לכלא וכדומה, אז כמובן שזה מחליש את התמיכה הציבורית שבה. וזה קשור לכל התהליכים שאמרנו. עכשיו יש דבר מעניין. צריך לדעת שיחד עם הדברים האלה, ואני קפצתי לכם מתהליך מאוד רוחני של חזרה בתשובה, שלא בולט ברגע הראשון שזה תוצאה של מלחמת יום כיפור, מצד שני להחלפת השלטון, שזה תהליך מאוד גלוי, מאוד בולט. אני רוצה גם להדגיש שוב את מה שאמרתי קודם. כל הדברים האלה הם קורים אחרי מלחמת יום כיפור, אבל הם תוצאה של התהליך המשולב של מלחמת ששת הימים ומלחמת יום כיפור. אמרתי, מלחמת ששת הימים התחילה כבר לעורר את השאלות, מי אנחנו, מה המשמעות של החיים שלנו פה, ומלחמת יום כיפור עוד יותר מחריפה את השאלות האלה, עד שיש שינויים גדולים. עכשיו צריך לדעת שיש עוד שינויים. שינוי אחד, הזכרנו קודם, שלקראת המלחמה התארגנה קבוצה שרצתה להקים עוד יישובים ביהודה ושומרון. אחרי מלחמת יום כיפור הם התחילו להיאבק על כך, יצאו ארגון שנקרא גוש אמונים, שהתחיל בהתחלה עם המאבק על ההתיישבות ליד שכם, והמשיך על מאבק בתוך כל יהודה ושומרון. הם הצליחו להקים יישוב ראשון, אחרי הרבה מאוד לחץ ציבורי ותמיכה ציבורית מאוד רחבה, ולחץ על הממשלה, הצליחו לקבל אישור להקמת יישוב אחד בשומרון, ואז התחלפה הממשלה. קדומים. יישוב הראשון הוא מה שנקרא היום קדומים, זה היה פשרה, כי היה שם בסיס צבאי, ואמרו למתיישבים, תראו, לאשר יישוב אנחנו לא נאשר לכם, אבל אתם יכולים בתוך הבסיס הצבאי להביא את האנשים שלכם וניתן לכם מקום לגור. אז זה היה כאילו לא יישוב, אלא בתוך בסיס צבאי. היום היישוב הזה הוא יישוב גדול מאוד, מפואר, כל מי שילך לראות אותו יתפלא. אני זוכר אותו כשנתנו להם כמה צריפים בתוך הבסיס הצבאי, בהתחלה. היום יש שם ברוך השם בתים יפים, יישוב מאוד גדול ורחב. אבל כשמנחם בגין עלה לשלטון, לא מיד, אבל במשך הזמן, הוא פתח את האפשרויות והתחילו להקים את כל ההתיישבות שיש היום ביהודה ושומרון. אנו בא, ברוך השם, היום ביישובים רבים, בכל המרחב, כן, מהצפון, מצפון השומרון עד לדרום אזור יהודה, יישובים רבים. זה מפעל גדול מאוד. הדבר הזה משנה גם את כל המציאות המעשית בארץ ישראל. יש הרבה שאנשים שאומרים היום, תראו, רצינו להקים מדינה פלסטינאית, אבל די, עבוד. כי כל ההתיישבות ביהודה ושומרון, זה כבר עובדה קיימת. אי אפשר לשנות ולגרש את כל האנשים האלה מהבתים שלהם. היום אנשי מה שנקרא מועצת יש"ע מדברים על מטרה של 1,000,000 תושבים ביהודה ושומרון. מטרה אפשרית. אבל הדבר הזה גם שינה הרבה דברים אחרים. וזה קשור לדבר נוסף שכמעט לא ידוע. מלחמת ששת הימים לובטה בדבר מאוד מעניין. ליל יום העצמאות שלפני מלחמת ששת הימים קם רבנו רב צבי יהודה זצ"ל בישיבת מרכז הרב, שהוא תמיד היה נותן שיחה בליל יום העצמאות, והתחיל לדבר על מה שחסר לנו מארץ ישראל. איפה שכם שלנו, איפה חברון שלנו. כשפרצה מלחמת ששת הימים וחזרנו לכל המקומות האלה, אנשים הרגישו, הנה, הרב צבי יהודה ממש היה לו רוח הקודש, והוא אף אחד לא ידע ביום העצמאות שבכלל יש מתיחות ביטחונית כשהרב צבי יהודה דיבר. הוא גם לא ידע. אנשים הרגישו שיש פה התגשמות של החזון של מרן הרב קוק זצ"ל, והתחילו לזרום תלמידים מהציונות הדתית לישיבת מרכז הרב. לפני מלחמת ששת הימים ישיבת מרכז הרב הייתה מאוד קטנה. חוץ ממנה לא היו עוד ישיבות ציוניות, היו קצת ישיבות הסדר חוץ ממנה בקושי. לא זוכר אם היו 2-3, משהו בסדר גודל כזה. אחרי מלחמת ששת הימים התחילו קודם כל לזרום תלמידים לישיבת מרכז הרב. אחר כך ישיבות ההסדר התרבו. כשמגיעים למלחמת יום כיפור, תלמידי ההסדר הם כבר מופיעים בצהל בתור גורם בולט, לא כמויות גדולות כמו היום, אבל גורם בולט, ומדווחים עליהם בתקשורת, ובעקבות זה יש עוד יותר זרימה לישיבות ההסדר. הם מתחילים להקים ישיבות הסדר בכל מיני מקומות בארץ ישראל. בעקבות זה גם החינוך הדתי בכלל מתחיל לגדול ולהתחזק מבחינה תורנית. יש פה עלייה של כל הרמה של הציבור הדתי, גם מבחינה איכותית וגם מבחינה כמותית. מה שאלת? אני הגעתי לישיבת מרכז הרב עוד לפני יום כיפור, וכבר היו מחזורים גדולים מאוד, היו שנים שהגיעו 100 תלמידים לישיבת מרכז הרב בשנה. לא הייתה אף ישיבה גבוהה ציונית אחרת בארץ. זה היה באמת חידוש. ישיבות הסדר, כפי שאמרתי, קמו בכל מיני מקומות והלכו והתרבו. ביחד עם זה, ולכן זה קשור לנושא הקודם, ההתיישבות ביהודה ושומרון יצרה גם שינוי בציבור הדתי הזה, כי אלה שעברו מהערים, הערים הוותיקות, יהודים דתיים שחיו בתל אביב, בפתח תקווה, בכל מיני מקומות, ועברו ליישובים, יצרו קהילות שהרמה הדתית שלהם הייתה יותר גבוהה ממה שהיה קודם. יש פה גם כן תהליך, אפשר לקרוא לזה, במקביל לגל של החזרה בתשובה מהחברה החילונית לחברה הדתית והחרדית, יש פה גם מידה של חזרה בתשובה בתוך החברה הדתית עצמה. אנחנו מגיעים, אם כן, בסוף התקופה הזאת, למצב שונה לחלוטין במדינת ישראל ממה שהיה קודם. כשעד מלחמת ששת הימים, כפי שאמרתי, המרכז של מדינת ישראל מבחינה תרבותית, שלטונית, האווירה החברתית, הכל הוא חילוני. והציונות היא אידיאל שנכון, הולך ונחלש. אחרי כל המהפך הזה, אני אשתמש בכוונה במילה מהפך, שמלחמת ששת הימים ומלחמת יום כיפור, אנחנו מגיעים למצב שברחוב כבר מזמן לא מתביישים להסתובב עם כיפה. גם יהודים חרדים כבר מסתובבים בצורה הרבה יותר מוכרת, הם תופסים הרבה יותר מקום בממשלה, בכנסת. הציבור הדתי בא ומבטא ציונות על פי התורה. ציונות שדורשת גם כן את ארץ ישראל השלמה וארץ וגם התיישבות וחיים על פי התורה בצורה הרבה יותר בולטת. מה קורה לציבור החילוני? אז חלק מהציבור החילוני מתייחס לתופעות האלה בצורה חיובית. יש יהודים שאולי בעצמם רוצים לחזור בתשובה. על כל פנים יש להם יחס חיובי לתורה ולמסורת וכל מה שהיה בעם ישראל. הם לא מחפשים דווקא את האווירה הישנה שהייתה בציונות בשנים של קום המדינה. אבל יש יהודים, כפי שאמרנו קודם, שבאים ואומרים, הרי אנחנו רוצים לחיות, להיות עם ככל העמים. איך הם מגיבים לתופעות האלה? זה מפריע להם, זה מאיים עליהם, זה מאוד קשה להם. כי כמה שיהיו יותר אווירה דתית, קל וחומר, דברים שיקבעו בציבור בכיוון דתי, הם ירגישו שזה לא הם. אלה לא החיים שהם רוצים. אלה לא האידיאלים שהם מוצאים, אם בכלל יש להם אידיאלים. אולי האידיאלים שלהם הם כמו בתרבות המערבית, להרגיש טוב וליהנות מהחיים. ובכלל, הם שכנעו את עצמם שהעתיד של מדינת ישראל תובטח על ידי שאנחנו נתפשר עם הערבים. לא רק שהם שכנעו את עצמם, אלא הדבר הזה בא לידי ביטוי בעקבות מלחמת יום כיפור. אנחנו מצאנו את עצמנו במצב מאוד חלש. מדינת ישראל במלחמת יום כיפור לא רק הרגישה מאוימת, אלא באמת הייתה מאוימת בצורה חזקה, ואנחנו נצרכנו לעזרה דחופה בציוד צבאי מאמריקה. האמריקאים גבו מאיתנו את המחיר לא רק בדולרים, אלא גם בתחום הפוליטי, המדיני. היה אז יהודי בוגד בעם ישראל, שהיה שר החוץ אמריקאי, והוא הפעיל לחץ חזק מאוד על מדינת ישראל לוותר. למה לוותר? כי אם תוותרו לערבים, אז הם יהיו שמאים, הם ירגישו טוב, והכל יהיה בסדר. לא, שום דבר לא היה בסדר. כל אחד יודע שאם אתה מוותר לסחטן, אתה רק מקבל סחיטה נוספת. אבל הוא הפעיל לחץ מאוד מאוד כבד. יש תיאורים נוראיים על הלחץ שהוא הפעיל בהתחלה על גולדה מאיר, שהיא הייתה ראש ממשלה בזמן מלחמת יום כיפור וגם אחר כך, אפילו על דברים אנושיים. גולדה מאיר הייתה אישה עם, באופן כללי מאוד חזקה, אבל גם עם הרגשות מאוד בריאות, ואחרי המלחמה היא באה ואמרה, הדבר הכי חשוב זה להחזיר את השבויים הביתה. היו לנו לא מעט שבויים, גם אצל המצרים וגם אצל הסורים. ורצו שהיא תוותר גם על זה. והיא לא הייתה מוכנה. קראתי תיאור נוראי, איך שממש לילה שלם הפעילו עליה לחץ. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולא יפסיקו את המלחמה, ולא זה ולא זה, והעיקר לכופף אותה שהיא תוותר. אז על דברים האחרים היא ויתרה, אבל על זה לא. באמת, מדינת ישראל אמנה זה שיחזירו את כל השבויים, אנחנו כמובן החזרנו להם גם את השבויים שלהם, אבל בזה היא לפחות היא עמדה נגד הלחץ, ודברים האחרים לא. מה? כן, ודאי, הם ויתרו, אתה שואל על איזה דברים היא ויתרה. אנחנו, ניתן לך דוגמה. בסוף מלחמת יום כיפור, אנחנו כבשנו חזרה את כל השטחים שהסורים פלשו אליהם ברמת הגולן, כל מה שהיה לנו לפני מלחמת יום כיפור, בעקבות מלחמת ששת הימים, ועוד המשכנו לתוך סוריה עד למרחק תותחים מדמשק, כדי שנוכל לאיים, זה היה מכוון, שנוכל לאיים על זה שאנחנו נפגיז את דמשק. כי הסורים היו מאוד חריפים, מאוד נגדנו, כמו גם היום, אבל אז היה להם כוח, היה להם צבא, והיינו צריכים ללמד אותם לקח. אז כבשנו שם שטחים נוספים, ואיימנו על הבירה שלהם. באו אמריקאים ואמרו, אתם לא רק צריכים לסגת מכל מה שכבשתם בכיוון דמשק, אלא אתם צריכים אפילו לתת לסורים חלק מרמת הגולן. למה? למה? מה, מה? מגיע להם? הם תקפו אותנו בלי סיבה. הרגו חיילים שלנו, אנחנו התגוננו, אז אנחנו צריכים לתת להם? בסוף הממשלה ויתרה ונתנה להם. לא הרבה ברמת הגולן, אבל נתנו להם. נתנו להם, למשל, היה בידינו העיר קונטרה. אז אמרו, מה אתם מוצאים? זה עיר סורית, אין לכם שם, לא היו תושבים שם, אין לכם שם אף תושב, תנו להם, הם יבנו מחדש את העיר. אז מה עשו? נתנו להם את קונטרה, הם לא בנו מחדש את העיר, החזיקו בה כאילו צהל היה מתאמן בתוך העיר, כי היו שם בתים ריקים. אז הם החזיקו את קונטרה, היו מראים לכל מיני עיתונאים ודיפלומטים, הנה תראו איך הישראלים הרסו את העיר היפה שלנו. אין להם מוסר שם בסוריה. סתם שקרנות. אבל נתנו להם את קונטרה. נתנו להם מסביב לזה עוד שטחים, כן, קצת נסיגה פה, קצת נסיגה שם. גם כלפי המצרים. הייתה נסיגה גם מול המצרים. אף פי שניצחנו את המצרים בצורה חד משמעית. בעקבות הדבר הזה, גם גורמים מתוכנו, אנשים מתוכנו, באו ואמרו, אז זה הדרך היחידה לעשות שלום עם הערבים. ומזה הגיע אחר כך כל העניין, שבאו למנחם בגין והפעילו עליו לחצים כבדים אמריקאים, שוב, הפעילו לחצים מאוד מאוד כבדים עליו, שכדי לעשות שלום עם הערבים חייבים לוותר. בסוף הוא נתן למצרים את כל סיני. סיני לא חלק ממצרים. סיני חלק מארץ ישראל. מצרים היום היו שמחים, אני חושב, מאוד מאוד להיפטר מסיני. יש להם שם בעיות ביטחון מאוד מאוד גדולות. אבל לעיקרון היה צריך לוותר. אתה עומד מול הערבים, אתה רוצה לעשות שלום, ושלום נשמע דבר כזה יפה והכל. נו באמת, אז השגנו שלום עם המצרים. אז מה? בהתחלה חשבו, כן, הם יבואו, יטיילו אצלנו, אנחנו נטייל אצלם. זה מה שחושבים אנשים שלא לא מחפשים אידיאלים, מחפשים חיים נעימים ונוחים. פעם היה ביטוי, בוא נעשה שלום עם הסורים, נוכל לאכול חומוס בדמשק. אתה תאכל חומוס בדמשק, מה תרוויח מזה? הוא יהיה יותר טעים מהחומוס שלך פה? אבל אנשים תמימים נתפתו אחרי הסיסמאות האלה. והאמריקאים כל הזמן היו מוכנים ללחוץ וללחוץ וללחוץ. אז היו נעשו כל מיני ויתורים. אז כפי שאמרתי, כנגד היהודים שעכשיו, אחרי מלחמת יום כיפור, יוצרים ציונות יותר אמיתית, יותר עמוקה. חיים של מדינת ישראל שיש בהם יותר משמעות של תורה מצד אחד, של אידיאלים מצד שני, קשר ליהודה ושומרון וכדומה. כנגד זה קמים הרבה יהודים ואומרים, לא, תעזבו אותנו, אנחנו לא רוצים את הדברים האלה. אנחנו רוצים חיים פשוטים כמו כולם, כמו בתרבות המערבית, אנחנו רוצים חיים קלים, אנחנו לא רוצים להילחם, אנחנו מוכנים לוותר, והעיקר זה התרבות, תביאו לנו אוכל מחוץ לארץ ותרבות מחוץ לארץ וכל הדברים האלה. אתם יכולים כבר להבין לאן זה מוליך אותנו במציאות של היום, אבל חשוב פה מאוד להבין שכל זהו תהליך אלוקי. הזכרתי בשיעורים קודמים, הקדוש ברוך הוא אומר לנו במעמד, לפני מעמד הר סיני, כן, אנחנו עומדים היום בראש חודש סיוון, צריך לדעת את זה. הקדוש ברוך הוא לקראת מעמד הר סיני אומר לעם ישראל, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. דיברנו על המשמעות של הדבר הזה. ממלכת כהנים וגוי קדוש פירוש הדבר שמקיימים את התורה לא בתור יחידים בלבד, אלא בתור עם. אבל התהליך להגיע לזה הוא לא פשוט. זה לא שיבוא המשיח יום אחד ויגיד, חבר'ה, זהו. הגיע הגאולה, כולם מתיישבים לפי הקו שלי. הקדוש ברוך הוא, שוב, הוא מחנך אותנו. הוא משנה אותנו, לאט לאט. זה לוקח זמן. כל יהודי, באופן אישי, יכול להגיע להיות צדיק גדול. אבל עם ישראל כולו, כדי להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, צריך ללמוד הרבה מאוד דברים, הוא צריך להשתנות. וכל התהליך ההיסטורי הזה של הציונות, זה החינוך האלוקי שמשנה אותנו. איזה שינויים? צריכים להבין את המשמעות של תורה ומצוות לחיים, צריך להבין את המשמעות של תורה ומצוות למדינה, מה זה מדינה שחיה על פי התורה. צריך להבין למה צריך את כל הדברים האלה. כמו שאמרתי קודם, מלחמת יום כיפור יצרה זעזוע, אז אנשים שאלו שאלות. חלק הגיעו לתשובות כאלה, חלק הגיעו לתשובות אחרות. במשך הזמן הדברים הולכים ומשתנים. ואנשים הולכים ומתקדמים. אנחנו עוד נמשיך בעזרת השם, לא סיימנו עוד את כל הסקירה ההיסטורית, אבל אנחנו יכולים כבר להבין איפה אנחנו נמצאים, בתוך מה אנחנו נמצאים, בתוך התהליך האלוקי הזה. זה מה שנקרא תהליך של גאולה, תהליך שהקדוש ברוך הוא מחנך אותנו, יוצר שינויים בעם ישראל, ויוצר על ידי זה את האפשרות שלנו להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז כשאנחנו ניגשים עכשיו לחג השבועות, בעזרת השם תבינו שהציפייה היא גם אישית כמובן לכל אחד ואחד, וגם לאומית לכל עם ישראל ולכל מדינת ישראל. שיהיה בעזרת השם חג שמח. עד כאן להיום. תודה רבה.